אחד פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
תמיד האמנתי שגן עדן יהיה דומה לספרייה, אמר פעם הסופר חורחה לואיס בורחס, והיום מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אני מבקשת לדבר על ספריות. תושבי עוטף עזה ורבים מתושבי הצפון רחוקים מביתם, וגם הספריות ביישובים השונים סגורות. אז אני משוחחת היום עם ספרניות שהספרייה שלהן סגורה, עם ספרנית שהחליטה לפתוח את הספרייה שלה בדרום, כי דווקא עכשיו זקוקים לה, ועם ספרנית נוספת שמנסה לעזור למפונים ושולחת להם ספרים למקום בו הם שוהים, כדי שלפחות תהיה להם שם איזו ספרייה קטנה. ולפני שאני אפנה לשיחות, עוד כמה שורות שהמשורר רוני סומק כתב פעם על הספרייה בבית הספר שלו. בכיתה ה' ביקשה המורה שנכתוב כמה שורות על המקום שבו אנו רוצים להינעל בלילה. כל תלמידי הכיתה התלבטו בין חנות צעצועים לחנות ממתקים, ואני היחיד שבחר בספרייה. הספרייה בבית הספר דמתה בעיניי לים. לים שבו אפשר להשית גם סירות נייר דמיוניות וגם משחטות ידע. הספרנית שראתה את אהבתי לספרים הכירה לי את אבות המזון, ואפילו חרגה לא פעם מן התקנון והשאילה לי ספרים של ילדים גדולים יותר. טל תורן, הספרנית של ספריית קיבוץ ארז, שלום לך טל.
שלום רב.
בואי תספרי לי איכן אנחנו מדברות עכשיו, איכן את נמצאת?
אני כרגע נמצאת בגני תקווה. אנשים טובים מאוד פה שבאמת מדהימים, ארגנו וסידרו לי ולמשפחה שלי פה בית, באמת בית שהיה אמור להרוס אותו, הם החליטו שהם משפצים, מסדרים ודואגים שיהיה פה את כל הציוד ואת כל הדברים, ופשוט מדהימים. והגענו לפה. אחרי חודש היינו בבית של אחותי ברמת אביב, בדירת חדר וחצי, היינו איזה שבעה אנשים וכלב גדול.
איך את מרגישה? איך בני המשפחה? אפשר להשתמש במילה פליטים, גולים?
לגמרי, אנחנו מרגישים פליטים, עקורים, כאילו מנותקים. פתאום אתה לא בעבודה, לא בשגרת יום שלך, לא בבית שלך, בדברים הרגילים. זה נראה תמיד נורא פשוט וזה, אבל זה לא, זה מאוד, יש דברים שאנחנו צריכים. זה נלקח בצורה מאוד מאוד אלימה, מאוד חזקה, מפחידה. פשוט שבר מאוד מאוד עמוק.
טל, תספרי לי על הספרייה שלך בקיבוץ ארז. בימים הטובים, הרגילים.
הספרייה של קיבוץ ארז היא באמת מקום קסום, מקום ממש יפה וקסום. היא ספרייה יחסית חדשה, היא משהו כמו 11 שנים, הקימו אותה לפני 11 שנים, תורמים מניו ג'רזי שככה מלווים את קיבוץ ארז ועוד מקומות, והספרייה הזאת היא גם יפהפייה ומקסימה, והיא בלב הקיבוץ, ממש באמצע, ליד כל בתי הילדים, ויש לי משהו כמו 7 קבוצות של ילדים מקטנטנים ועד ילדים בכיתות ג' ד' שמגיעים אליי פעם בשבוע לשעת סיפור. כמובן הספרייה פתוחה גם אחר הצהריים לאנשים, והיא גם פתוחה בבקרים ולחוגים ולישיבות ולפגישות ולהרצאות.
זה מין מקום של תרבות בלב הקיבוץ.
לגמרי. זה באמת געגועים לימים ההם, לילדים בעיקר. אז כן, זה הספרייה, מקום מאוד 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 פעיל אצלנו. נוער מגיע הרבה מאוד, הנוער מגיעים, באים, יושבים, מדברים. הם אגב מבקשים אחת לכמה זמן גם שעת סיפור בעצמם, ואני עושה להם בערב ככה, כשיורד החושך. מסדרת להם מקום יפה עם נרות,
ומסדרת
את הסיפורים של ה... יודעת, יש את הסיפורים עם כל הפלפל והמלח, כן. של הסטורי טלרס.
לא, זה יפה שהנוער מבקש, כי זה בדיוק הגיל שהם קצת לפעמים מתרחקים מספרים.
נכון, אז, נכון. אז אצלנו הם
רוצים.
גם וגם, אבל גם אלה שמתרחקים מספרים, הם כן מגיעים לספרייה, ואז משהו שם קורה, ולפעמים הם כן פתאום לוקחים נכון. ספר. הם באים לשבת, לדבר איתי, להתעניין בכל מיני דברים, ואז פתאום עולה איזה משהו.
זה הקסם של הספרייה, זה הכוח שלה, שאתה בא להם משהו אחד, אנשים שאולי הם פחות קרובים אצל ספרים, ואתה מוקף בהם דקה ועוד דקה, ואז פשוט אתה מושיט יד ולוקח, מוצא משהו על המדף.
נכון.
טל, אז בימים האלה, שאתם לא בקיבוץ, אתם מפונים, את ומשפחות אחרות, והספרייה סגורה, מה את שומעת מהקוראות והקוראים שלך?
אני לא במצפה רמון. מצפה רמון נמצא שם הריכוז הגדול ביותר של הקיבוץ שלי.
כן.
שם הם נמצאים, אבל התנאים שם לא מאפשרים לאבא שלי להיות שם, ולכן אני לא יכולה להיות שם, אז אני יחד איתו.
אני יודעת שבמצפה רמון יש ספרייה נהדרת, והם פתחו וגם ביקשו עוד ספרים וביקשו תרומות, כי אמרו שאנשים הגיעו מהעוטף והם רוצים ספרים.
נכון, כן. נכון. אז הרבה מאוד, כמעט כל אחד שהיה בספרייה שם, מהאנשים מהקיבוץ, שלח לי תמונה מהספרייה, שכאילו, וואו, איזה ספרייה מדהימה. אז יש לי את הקשר עם, עם הילדים ועם הנוער, אומנם לא כמו שהייתי רוצה, אבל יש את הקשר. יש קצת קשר עם האנשים, אני מדברת כמובן עם האנשים, אני מאוד מאוד מתגעגעת אליהם, אבל כן, הספרייה, לא, כרגע לא, כרגע, כרגע אין שום דבר.
אין ספרייה. כן. ביקשתי ממך לבחור ספר או שניים שאת קוראת בימים אלו, שקרובים לליבך או שחשובים לך. אמרת, אני אדבר על ספר לילדים וספר למבוגרים. אז בבקשה.
כן.
טל.
אז נתחיל עם הספר לילדים, משהו חמוד וקטן, זה קוראים לזה, לספר הזה, היום הרע של טובה. אלונה פרנקל היא זאת שכתבה את הספר הזה. זה ספר שמתחיל במשפט הזה, בוקר נהדר אחד, פקחה טובה את עיניה, והרגישה שהיא רעה מאוד. עכשיו, זה ספר מאוד משעשע, שהילדים ממש ממש אוהבים, וזה לדעתי ספר שבעצם מאפשר להם להיות כועסים, להיות רעים כאילו, וליהנות מזה גם, כאילו ממש, לא להתבייש, וזה מותר, מותר לנו לכעוס. כי הרבה פעמים כשאני שואלת אותם, מישהו כועס לפעמים, מישהו זה כאילו כשעולים דברים מתוך ספרים, כולם, הרבה פעמים הם אומרים לי, לא, אני ילד טוב, אנחנו ילדים טובים, דברים כאלה. וזה כאילו, המטרה שלי בדברים האלה, זה באמת לחבר אותם עם ההרגשות האמיתיות שלהם. כי כולנו כועסים, וכולנו לפעמים רעים, ולפעמים עושים דברים לא נעימים לחברים שלנו, ואחרי זה אנחנו יכולים גם לבוא ולבקש סליחה. אז כאילו, הדברים האלה עולים, ואז יש תמיד את האמיץ או האמיצה הראשונים שבאים וככה משתפים, ואז לאט לאט הם הסנוניות יוצאות להם, והם גם משתפים ומספרים ואומרים את הדברים, וזה מקסים לשמוע אותם.
היום הרע של טובה, כן. ולמבוגרים זה ספר שאת קוראת בימים אלה.
ספר שאני קוראת, אני בהתחלה לא הצלחתי לקרוא שום ספר, כן. ואני קוראת הרבה מאוד, ואני לאט לאט התחלתי לחזור לקרוא, ואני לקחתי את הספר הזה, זה ספר חדש שיצא ממש לא מזמן, בני אננסי קוראים לזה, של ניל גיימן. זה ספר שהוא בין פנטזיה למציאות, זאת אומרת, זה לא דרקונים ודברים כאלה, זה בסך הכל, הכל מאוד מציאותי בתוך לונדון, או בעיקר בלונדון זה נמצא שם והכל, הספר מאוד מאוד מציאותי, חוץ מזה שבני אננסי הם בעצם באיזשהו מקום אלים. אל שהוא בצורה של הכביש. אבל הם נראים בני אדם רגילים, והכל כרגיל, והכל בסדר. והם הם מה שקורה לשם, יש את הגיבור, הגיבור של הספר, קוראים לו צ'רלס, או צ'רלי השמן, והוא לא שמן בכלל, אבל ככה זה מה שאבא שלו אמר, ואבא שלו, אם הוא אמר משהו, אז נדבק אליך כמו למשהו שאי אפשר לצאת מזה. וזה ספר כל כך משעשע, יש בו שנינות כזאת, נורא מצחיקה, אני יושבת וקוראת, ופתאום אני, מה זה, כל כך צוחקת, עד דמעות ממש, ויחד עם זה יש בו המון עומק, והמון, באמת, הוא משהו מיוחד.
אביו מת, ואז נודע לו, לצ'רלי, שיש לו עוד אח, הוא לא ידע עליו.
כן.
ולאח הזה יש כוחות, כוחות של של העכביש, וניל גיימן תמיד מערב בין המציאות לבין הפנטזיה, זה הכוח שלו, ועושה את זה בצורה של מופלאה ספרותית.
נכון.
תקריא לנו כמה שורות, בבקשה.
אוקיי, אני אתחיל את ההתחלה, כי זה נורא, נורא נעים כזה. כמו רוב הדברים, זה מתחיל בשיר. בהתחלה, ככלות הכל, היו המילים, ולהם התלוותה מנגינה. כך נברא העולם, כך התחלק הריק. כך באו היבשות והכוכבים והחלומות, והאלים הקטנים ובעלי החיים, כולם אל הטבל, שרו אותם. זה מקסים, זה... כאילו, החיות הגדולות נבראו בשירה, כאילו, הכל בשירה. אז אני ממליצה בחום לקרוא את הספר הזה.
בני אננסי של ניל גיימן, לימים אלה, ובפעם הבאה שאתם מגרשים עכביש, אז תשימו לב.
אל תעבו אותו.
אוקיי, אל תגרשו אותו, יכול להיות שיש לו כוחות טובים.
כן.
טל תורן, הספרנית של קיבוץ ארז, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה.
1+5, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
עכשיו אני אומרת שלום לאיילה ארזואן, שהיא מנהלת שלוחת הספרייה האזורית חוף אשקלון, שנמצאת ביישוב ניצן. ואיילה אומרת על עצמה, אני ממגורשי גוש קטיף, והייתי במקום הזה שבו אין בית, ואת לא יודעת איפה תהי מחר. שלום איילה.
שלום רב.
תספרי לי קודם על התחושה האישית שלך בימים האלה.
תחושה, אני מניחה, כמו כל עם ישראל, תחושה מאוד לא פשוטה, ברמה האישית, המשפחתית, הבן שלי סמג"ד בשריון, אז יש את המתח הזה, כמו לכל החיילים שלנו ולחטופים.
את נשארת ביישוב שלך, נכון?
כן.
עם כל החששות והכל הילה, יש אנשים
כן.
שעזבו?
כן, יש לא מעט משפחות, אנחנו רואים את זה גם בספרייה, כשאנחנו מתקשרים לאנשים, להגיד להם שספר שהם הזמינו הגיע, הם מוזמנים לבוא לשאול אותו, אז הם אומרים לנו שהם בעצם לא ביישוב, ואנחנו יכולים להעביר את זה לממתין הבא. כן, יש לא מעט משפחות, לא הרבה, אבל יש.
ואת נשארת בבית,
כן,
ביישוב.
כן, נשארתי ביישוב, האמת שכמו שאמרתי, אני בעצם חוויתי... את התחושה הזאת להיות בלי בית. אנחנו גרנו 3 חודשים בכפר הנופש הצבאי באשקלון אחרי ההתנתקות, וזה לא משהו שהייתי רוצה לחזור. אני כל כך לבי יוצא אליהם, תחושה ממש ממש לא פשוטה. ואני קוראת את הכתבות, ואני אומרת, וואו, זה מדהים, זה פשוט מחזיר אותי אחורה. נשים אומרות מהעוטף, הן מתגעגעות לכביסה, לקפל כביסה, לעשות כביסה, לריח של חביתה, אפילו לשטוף את הרצפה, ואני אומרת שזה באמת מחזיר אותי, כי אלה היו הגעגועים שלנו, פשוט לבית, לדברים הכי פשוטים ובסיסיים, שאנשים נראים להם כל כך טריוויאליים, ואפילו מטלות מעיקות כאלה, שבימים כתיקונם, אף אחת לא מתלהבת מהן, אז פתאום אפילו דבר כזה הוא...
פתאום את רוצה לעשות ספונג'ה... בבית שלך.
לגמרי, לגמרי. או לשתות אפילו כוס קפה או כוס קפה ב-11 בלילה, כשחדר האוכל סגור.
אז גם כמנהלת הספרייה, פתחת את הספרייה, ביחד עם הצוות שלך, יש, אם גם יש קשיים, את קשובה לצוות, כי בכל זאת יש מלחמה בוודאי. באזור שלכם, ויש אזעקות.
בוודאי.
אבל את אומרת לי, אני כל יום הולכת לספרייה, כי אם מישהו יבוא, שיהיה כאן מישהו לקבל אותו.
ממש, אנחנו כל יום פותחים את הספרייה. הדבר היחיד, השינוי שחל בשעות פתיחה, זה שאנחנו לא פותחים בשעות החושך, אז אנחנו פותחים את הספרייה יום-יום, את מלוא השעות, אפילו יותר שעות, כדי לאפשר לאנשים עובדים להגיע, אז אנחנו באמת עד שעות החשיכה כמעט נמצאים, אבל ממש מרדת החשיכה אין קבלת קהל.
ומי מגיע?
כולם. כאילו ילדים כרגע אנחנו מאפשרים להם רק בליווי מבוגרים, אבל בעיקרון הספרייה ממש פעילה, כמו בימים הרגילים.
ותספרי לי מה את עושה איתם כשאת פוגשת אותם בימים האלה?
בעצם באמת הילדים לדעתי בחודש הזה, יש הורים שאני רואה אותם ואני אומרת, אין לנו כבר מה להציע לכם. באמת ילדים קראו כמויות של ספרים וסדרות, הילדים הקוראים קראו הרבה יותר ממה שהם רגילים, כי בעצם נוצר להם כאילו כל כך המון זמן פנוי, שממש אני רואה אנשים יוצאים עם סקיות של ספרים מהילדים, הם נחשפו לסדרות חדשות, ממש קפצו גם ברמת הקריאה. אני מרגישה שיש ילדים שהתחילו את המלחמה הזאת עם סדרה מסוימת, והיום הם כבר קוראים סדרות לגילים הרבה יותר בוגרים.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני גם שומעת מהרבה מבוגרים את ההפך, את חוסר היכולת להתרכז בספרים.
כן.
בטח בימים, בשבועות הראשונים, גם אני אישית, שזה העולם שלי.
אז בדיוק אם אני רוצה לככה לתאר את השינוי בהרגלי הקריאה, אז אני יכולה להגיד שאנחנו לא בצבא, אולי בהשראת או השפעת המלחמה, גם התשובה שלי נחלקת לשלושה חלקים. יש את האנשים שלא מבחינים בשום שינוי בהרגלי הקריאה שלהם.
כן.
ממש, התדירות של הביקורים שלהם, כמות הספרים שהם שואלים, היא אותה כמות בדיוק. אותם תחומי עניין, גם אי אפשר להבחין באיזה שינוי. ויש אנשים שלא ביקרו בספרייה שנים, ופתאום אנחנו רואים אותם, והם בעיקר מחפשים ספרים של עזרה, ספרים של אמונה, לחפש חיזוקים, ויש את הסוג השלישי של הקטגוריה השלישית של אנשים שקראו המון, והיום מבקשים להאריך את תקופת ההשאלה כי הם לא מסוגלים להתרכז, הם מרגישים שהם לא יכולים לקרוא, אז באמת יש את מי שנשאר, יש את מי שהתחיל לקרוא, ויש את מי שמתקשה לקרוא, יכול להיות שיש גם כאלה שהם לא קוראים, אבל אני יכולה להעיד גם על חלק שאני מכירה בצוות אישית, שהם אומרים, אנחנו מבקשים להאריך את תקופת ההשאלה, אנחנו לא מסוגלות להתרכז, אנחנו לא פנויות, או שמעדיפות לקרוא תכנים אחרים גם, זו גם אופציה. לקרוא דברים שהם...
את רואה אנשים, למשל, שקראו איזושהי ספרות מסוג אחד, אולי ככה יותר קשה, מורכבת, קשה רגשית, ופתאום אומרים, תביא לי משהו קל יותר?
כן, אני רואה אנשים שמחפשים, אני הבחנתי בכמה שמחפשים דברים אמוניים.
זה מעניין.
כן, ספרים של... זה אני יכולה להגיד מאצלנו, שאני כן. ממש מבחינה בדפוס הזה, שיש אנשים שמתקשרים ומחפשים ומתעניינים בספרים ממש ספציפיים של סיפורי אמונה.
ואם אני חוזרת לילדים, עשיתי איתם איזושהי יוזמה.
כן.
למען החיילים. תספרי
כן.
לי.
אנחנו... אם אנחנו עוסקים ככה... אנחנו אנשי המילה הכתובה, וחשבנו שבאמת החיילים מקבלים, אנחנו שומעים ורואים, זה בגדים וחבילות וחומר ואוכל, וחשבנו מאוד מאוד לחזק את החוסן והרוח, ועשינו מיזם כזה שנקרא מילים לחיילים. בעצם ביקשנו מהילדים, אבל גם מהמבוגרים, לכתוב מילים מחזקות, וקיבלנו דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים. אני יכולה לשתף בכמה כן. מילים של אחת הילדות שהיא כתבה, חייל יקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אני מאוד שמחה ורגועה יותר כשאתה שומר עליי, מודה לך שאתה דואג לנו, לעם ולמדינה, זה לא ברור מאליו שאתה עוזב את הבית שלך ויוצא להילחם, תודה שאתה קיים, אני מתפללת ואמשיך להתפלל שאתה וחבריך תחזרו לשלום הביתה במהרה, אני סומכת עליך שתנצח במלחמה, אוהבת ומעריכה.
ומה את, איילה, קוראת בימים האלה?
אז ככה, אני באמת גם מאלה שלא יכולות להתרכז בספר שהוא ממש מספר עלילה. אני דווקא מתחברת לספרים שהם מקטעים, ואני אשמח לשתף מתוך הספר זיכרון ילדות יפה במיוחד של חיים שפירה, קטע קטן שעוסק בספרים.
בבקשה.
ספר הוא דבר מדהים. אני מסתכל בדף לבן שיש פה ציורים קטנים, מוזרים ומסודרים להפיל, הנקראים אותיות. כל אחת מן האותיות נראית תמימה לגמרי וחסרת כל פשר, אך בהצטרפן זו לזו הן יוצרות מילים, והמילים בוראות משמעויות ומרחבים ועולמות. כאשר אני קורא בספר, אני מרגיש קצת קוסם. אני מתבונן שניות אחדות בדף שלפניי, ומצליח להפיח רוח חיים במילים, והן מתחילות לדבר אליי ואיתי, ולספר את סיפורן, והנה כבר מצאתי את השער הנסתר אשר דרכו נכנסתי לממלכתו של אדם אחר. ועוד ועוד. אבל זה משהו שככה על ספרים.
ולמה את אוהבת את הקטע הזה של חיים שפירה, שתמיד יש לו ספרים יפים שעוסקים בתרבות, בספרות, באומנות, בפילוסופיה?
ממש. כי אני חושבת שלקריאה, הביבליותרפיה ידועה, זה גם משהו שממש יש לו ערך, וממש אמצעי טיפולי.
כן.
ואני חושבת שגם האסקפיזם ברמה של כמה שעות לנקות את הראש, להיות בעולמות אחרים, אבל זו גם ממש שיטה. ואני חושבת שבסוף כשאנחנו קוראים או כשאנחנו עוסקים ביצירה, אנחנו באמת מגלים שכמה שעות טובות היינו בעולם אחר. ואני רק מציין שאפילו באנגליה יש ממש מיזם שנקרא קוראים היטב במרשם, שממש בוחרים...
קוראים?
קוראים היטב במרשם. ממש כמו שיש מרשם לתרופות, כן. מרשם לספרים, שזה דרך אגב, זו סקאלה מאוד גדולה של ספרים שיכולה לנוע מרומנטיקה לספרי טיפול.
מי נותן את המרשם? את הספרנית?
לא, אז זה מיזם שבחרו אותו גם פסיכולוגים, כל מיני מטפלים, וממש רשמו שם המלצה ל-35 ספרים שיש בהם משהו שמי שקורא אותם נפגש עם איזושהי דמות שעוברת תהליך, עם משהו שבאמת יכול לספק מענה לחרדות, לדיכאון.
זאת אומרת, גם ספרות וגם הביבליותרפיה וגם התרפיה.
ממש.
נפלא, אני אחפש את המיזם הזה.
כן, סתם, למשל אחד הספרים שם זה המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה מאוחרת, וזה מיזם מדהים, שממש יש שם רשימה של 35 ספרים טיפוליים, ומקטגוריות שונות, כמו שאמרתי, לאו דווקא ספרי עזרה.
כן. ונסיים עם שיר שבחרת?
כן,
בספר אחר?
כן, אנחנו בשעת מלחמה, ובחרתי את הקטע שנקרא מלחמה מהספר של נועם חורב, שמש וצמצמת. ורק אגיד כהקדמה שאני שופטת בתחרויות כתיבה של הליקון.
עמותת השירה הליקון שעושה תחרויות כתיבה מקומיות ברחבי הארץ. ואת כן. שופטת באזור שלך.
כן, וממש אני מבחינה בדפוס כזה שהמון אנשים מגישים, המון משתתפים מגישים יצירות, בין אם זה שיר או סיפור קצר, בנושא של פוסט טראומה, בצורה מובהקת, עולה מתוך החומרים שאנחנו קוראים.
בלי שום קשר למלחמה, זאת אומרת, מה שאת קוראת בשנה, שנתיים האחרונות, מה שהם עושים את התחרות הזאת.
ממש, בלי שום קשר למלחמה, ותמיד תמיד ימצא החיבור של לנושא של הנבחר, לנושא של אותה שנה. אז בחרתי להקריא את השיר, את הקטע מלחמה, וחזרת משם איש אחר. קליפה עצובה וריקה, לא היית צריך לדבר. לפעמים מספיקה השתיקה. העיניים שלך הן שדה קרב, פגזים חורקים ושורקים בחולות. כאב שעולה על גדותיו ונפתח כמו תמיד בלילות. והצעקות מהסיוט האחרון, גילו לי את האמת. לא צריך לחזור ממלחמה בארון כדי לחזור ממנמת.
שיר קשה.
מאוד, מאוד קשה, ופשוט בחרתי בו כי באמת הרגשתי אנחנו סופרים את המתים לצערנו, אבל גם מי שיחזרו חיים, זה ברור שחלקם באמת יחזרו לא שלמים ולא בריאים בנפש.
בנפש.
ואני רוצה רק לאחל ולייחל שמה שפחות...
שיהיו כמה שפחות.
קורבנות יהיו, וגם גם בגוף וגם בנפש.
איילה ארזואן, מנהלת שלוחת הספרייה האזורית חוף אשקלון, להתראות.
תודה לכם.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התוכנית היום מוקדשת לספריות בימי המלחמה, לספריות הסגורות בדרום ובצפון, לספרניות שרחוקות מן הספרים שלהם, מן הקהילה, מן הקוראים שפוקדים את הספריות, וגם לכאלו שפותחות את הספרייה למרות הכל. שלום לגליה הקר הנדלמן, שהיא המנהלת של הספרייה הציבורית בשלומי. שלום גליה.
שלום ענת.
איפה את נמצאת בימים אלה?
אנחנו, המשכן החדש שלנו זה בירושלים, במלון דן בוטיק, נמצאים כבר חודש פה.
המשכן החדש שלנו זה אומר את ומי עוד?
אני ובעלי והחתולה.
אה, ונתנו לכם להכניס חתולה למלון, לבוטיק.
כן, בהתחלה לא מצאו לנו מלון, אבל את רק הביאו את הכלבים. אז אמרתי, אם מביאים כלבים, אני אביא גם חתולה.
זו פעם ראשונה שאני שומעת על חתולה פליטה שמגיעה לבית מלון. אז קודם אני חייבת שתספרי לי משהו עליה, איך היא מסתדרת, גליה?
זה המלון השלישי שאנחנו מביאים אותה. בהתחלה היינו במלון של, שירשו לנו להביא חתולים, אבל החלון, חלון כזה שנפתח,
כן.
ומצאנו אותה בקומה ה-19 מביטה מהחלון, אז החלטנו באותו יום שאנחנו עוזבים את המלון הזה, ועברנו למלון אחר, מלון בראון, שהוא מאשר לחתולים, אבל בזמנו אמרו לנו שיחזירו לנו את הכסף, אז... שהבנו שלא נקבל בחזרה את הכספים, הגענו למלון הזה, והבאנו אותה לחדר. עכשיו, היא מאוד סקרנית, אז מבחינתה כל חדר זה לגלות עולם ומלואו.
וככה...
היא מאוד עצובה, היא עצובה, היא לא יוצאת החוצה לחצר, לחתולים שישארנו, אני שחקת איתם כל יום. ומה שיש לה זה רק אותנו. אבל כפי שלמדנו... להגיד את המילה, פרופורציה ויחס, זה הכל יחסי. לעומת אפילו חתולים וכלבים שהיו בעוטף. כן. גם מהעולם שלה, אני כל הזמן אומרת לה, תגיד תודה שיש לך בית.
ואת רחוקה מן הבית. וגם כן. מן הספרייה שלך.
נכון.
אז תספרי לי גליה קצת על הספרייה בשלומי.
הספרייה בשלומי משרת את כל תושבי שלומי, שזה קרוב ל-7,000 תושבים, ואת כל היישובי הסביבה.
הקיבוצים, המושבים, כולם בסביבה שלכם.
כן, בדיוק. וגם הם פונו. והיינו ממש לפני סיום הקמת אגף חדש, שזה החלום שלי היה, אגף לילדים וגיל הרך. וממש כבר אמור היה להגיע ציוד, ואז פוננו.
ותספרי לי קצת גם עם המבוגרים והרגלי הקריאה שלהם באזור?
מבוגרים, אז זה מתחלק ל... כאלו שאוהבות את הספרות הרומנים, ספרי אירוטיקה, כן. שזה הולך כיום בכל הארץ.
כן, ובימים האלה, בימים כן. האלה זה גם הולך יותר שמעתי, כי אנשים לא מסוגלים לקרוא דברים קשים, מורכבים, אז כולם עוד יותר רוצים את הספרים הרומנטיים.
כן, נכון. זה מה שקוראים.
גם בימי השגרה זה... קוראים כן. הרבה רומנטיקה, ומה עוד אוהבים לקרוא
את... וספרות יפה, ספרות יפה המון. המון המון.
יש
וגם ספרות עיון.
וספרות
בעיקר על מלחמות, ביטחון.
באמת? זה מה שקוראים כן. בשלומי? ספרות עיון כן. על מלחמות וביטחון?
כן.
את יכולה לומר למה?
אין לי מושג, באמת שלא. באתי גלת קרבה לגבול, או שכבר גברים מגיעים לקרוא, זה מה שהם אוהבים, על המוסד.
וגם לך יש את הספר האהוב עלייך, את קוראת לו התנך שלי. ולקחת אותו איתך לירושלים, את הספר.
כן.
אז בואי תספרי למאזינות ולמאזינים מה הוא.
סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז. והתפנינו ממש במהירות, ואיכשהו לקחתי אותו, אני לא יודעת איך, לא זוכרת. לא לקחתי מספיק בגדים, אבל הוא היה קרוב אליי.
בבית, בבית לקחת אותו.
כן, לקחתי אותו מהבית, ויש פה קטעים על ירושלים גם, ירושלים מככבת פה הרי, זה מכניס לאווירה, ונותן לי איזה סוג של שורשים, ולחזור למשהו מוכר, ותמיד טוב לקרוא את המוסוז, יש משהו בשפה, ובקצב שמאוד מרגיע אותי, ואני מצאתי קטע, קטע ממש יפה.
בבקשה.
כל ירושלים ישבה בבית וכתבה בשנות ילדותי, בסוף ימי השלטון הבריטי. לאיש כמעט לא היה בימים ההם רדיו, ולא טלוויזיה, ולא וידאו, ולא מערכת קומפקט דיסק, ולא אינטרנט, ולא דואר אלקטרוני, ואף לא טלפון. אבל לכל אחד היה עיפרון ומחברת. אחר כך קטע נוסף, עמוס עוז, מה שהוא רצה זה, בקטע הזה, בפרק הזה, זה לא רק הוא הביע את אהבתו לספרים, אלא הוא רצה עצמו להפוך להיות ספר. עד כדי כך הוא אהב ספרים. וגם הוא כותב כאן קטע שמאוד מצמרר. הוא מתחיל כך. כי את את התחבר לכל מי שקרוביו לא הגיעו ארצה, שהגרמנים כבר הרגו את כולם. היה בירושלים פחד, שאנשים השתדלו בכל כוחם לגבור אותו עמוק עמוק בתוך החזה. הטנקים של רומל לא הגיעו כמעט עד סף ארץ ישראל. מטוסים איטלקיים הפציצו בימי המלחמה את תל אביב ואת חיפה. ומי יודע מה עוד יעשו לנו הבריטים בטרם צאתם. ואחרי צאתם, הלא המוני ערבים צמאי דם, מיליוני מוסלמים משולבים יקומו ובתוך ימים אחדים ישחטו את כולנו. לא יותירו ילד בחיים. כמובן שהמבוגרים השתדלו מאוד שלא לדבר על כל הזוועות בנוכחות ילדיהם. על כל פנים, לא בעברית. האוויר היה טעון חרדות, ואני אולי כבר קלטתי כמה קל להרוג אנשים. אמנם ספרים לא קשה לשרוף, אבל בכל זאת, אם אגדל ויהיה ספר, הלא בהחלט, יש לי סיכוי שעותק אחד נידח, יסר בכל זאת לשרוד, אם לא כאן, אז בארץ אחרת, באחת הערים, אחת הספריות הנידחות, בפינת הצטבה שכוחת אל. אלוני ראיתי במו עיניי איך ספרים מצליחים להיחווה, ולשקוע להם בחשקת האבק שבין תורי הכרחים הצפופים, תחת טילי טילים של חוברות וכתבי עת, למצוא להם מסתור אפלולי מאחורי ספרים אחרים.
הוא גם מתאר את החלום שלו להיות ספר, הוא גם מתאר אולי קצת את הספרייה שלך, גלי,
כן,
הספרייה.
כן, הביטחון... שבספרייה יכולה, עכשיו מבחינתי, מחסן ספרים, כל עוד אנשים לא נפרסים אליה, ואין תנועה של קהל, אז היא מחסן ספרים, אבל ברגע שאנשים נפרסים וקוראים ובוחרים ספרים ועושים פעילויות, אז זה מין מקלט, תמיד ספרייה היא נחשבת למקלט, מקלט מהעולם החיצון, ומעין עוגן, עוגן שלנו, שהוא נותן לנו תקווה, והוא נותן לנו נותן לנו ביטחון שספרים שנכתבו לפני אלפי ספרים, שנים, עדיין קיימים איתנו. וכל העולם התרבות קיים, והכל נגיש. וזהו, ועמוס עוז ממש יש פה כמובן גם נבואה. כי זה בעצם, אלו החיים שלנו.
את יודעת מה שלום הספרייה שלך? מישהו נכנס?
לא. אני יודע, לא, אף אחד לא מבקר שם. ליד הספרייה יש לנו מעין מחנה זמני של הצבא באולם התרבות. ויש לי גם חתולה בספרייה, דרך אגב, שמה דקלה.
מי נותן לה אוכל?
החיילים מאכילים אותה.
החיילים דואגים לה.
החיילים דואגים לה.
החתולה דקלה של הספרייה.
כן.
של הספרייה בשלומי. גליה הקר הנדלמן, תודה רבה לך על השיחה.
תודה, ענת.
אגב, לא אמרת לי איך קוראים לחתולה שלך.
החתולה קוראים ניקי.
אז תודה רבה לך.
ניקי.
דש לניקי. ביי ביי, להתראות.
תודה לך, ענת.
ועכשיו אני אומרת שלום לנועה מיכאלי לוי, שהיא מנהלת רשת כותר ראשון, הספריות של ראשון לציון, רשת הספריות של ראשון לציון, וגם חברת הנהלת איגוד מנהלי הספריות. שלום נועה.
בוקר טוב ענת, שלום.
ואת מגיעה לספרייה עם כל האזעקות והימים הקשים שעוברים גם עליכם בראשון לציון כבר חודש וחצי.
אז באמת הגענו, זה לא היה פשוט, ובאמת אני הייתי כל כך גאה בעובדים שמצאו את תעצומות הנפש שבאמת הגיעו לעבודה. ואחרי, ובתחילת השבוע...
באו בכלל אנשים בימים האלה?
אנחנו היינו סגורים בראשון לציון, ובתחילת השבוע השני כבר פתחנו לקהל. וכן, הגיעו אפילו בהמוניהם, הייתי אומרת. וגם, זאת אומרת, גם כמה הימים האלה שהיינו סגורים ללא קבלת קהל, גררו הרבה מאוד בקשות מצד התושבים לפתוח את הספריות. אנשים ממש התאבו להגיע, לקחת ספרים, למצוא מזור, נחמה בספרים. אחרי ימים שלמים שהיו צמודים לטלוויזיה ולמהדורות החדשות, אנשים כבר פתאום כנראה הצליחו לנשום ורצו קצת משהו שיסיח את דעתם. והספרייה, לשמחתי, הייתה מקום טבעי לזה. אז ברגע שפתחנו את הספרייה, בשבוע השני של המלחמה, באמת ראינו המון המון אנשים שהגיעו, צעירים ומבוגרים ומשפחות עם ילדים, ופתאום קולות הצחוק והשמחה חזרו לתוך הספריות, וזה היה מאוד כיף לראות את זה ומעודד. וגם במלחמה הזאת, כמו בקורונה, הספריות הוכיחו שהן בעצם חלק מהחוסן הנפשי של התושבים.
ראית שמחפשים ספרים אחרים אולי בימים הקשים האלה?
כן. אנחנו שומעים כל הזמן בקשות לספרים כלילים, ספרים עם סוף טוב, לא ספרים על השואה, לא על מלחמת העולם השנייה, לא ספרי מתח וריגול כאלה מצמררים. אנשים ממש מחפשים דברים שיסמכו אותם בדרך כזו או אחרת, שיצליחו להשכיח מהם. וגם היו כמובן בקשות של הורים לילדים צעירים, ספרים שמדברים על פחדים, על חרדות, על התמודדות עם הבלתי נודע. אז באמת אנחנו מקבלים בקשות בעיקר לספרים כאלה. אפילו בספריות פתחנו מדפים של ספרים לאסקפיזם, וזה ממש הולך.
ספרים לנחמה גם.
כן, ממש ככה.
וכמי שגם היא חלק מאיגוד המנהלים, וכל כך הרבה ספריות סגורות בדרום וגם בצפון, וגם עזרת לי עם התוכנית הזאת למצוא ספרניות, מה את שומעת מהספרניות ללא הספרייה?
זה לא פשוט, בייחוד הספרנים והספרניות, מנהלות הספרייה ביישובי העוטף, הם ממש פונו ככה מעכשיו לעכשיו בעקבות האירועים שהיו, השאירו את הכל ככה, חלקם גם חוו אובדן אישי.
כן.
אז באמת מבחינת הנהלת האיגוד, אנחנו כבר ממש בשבוע הראשון, לקראת סוף השבוע הראשון של המלחמה, כבר קיימנו זום עם כלל מנהלי הספריות בארץ, ואז גם הבנו שיש הרבה מפונים שהם פונו כקהילות למקומות מסוימים בארץ, ושם מיד הגיעו בקשות לספרים. אז ממש הקמנו סוג של חמל שמאגד בתוכו את הספרים שניתן לתת לתרומה, והתחילו לשנע אותם.
כן. מין ספריות אלטרנטיביות קטנות.
כן,
במלונות, במקומות שהם נמצאים.
כן, לכל אחד, לכל ספרייה, לא משנה איך אני נמצאת, יש מלאי ספרים שאין בו צורך.
כן.
אז באמת, כל אחד תרם וכל אחד, למשל גם פה בראשון לציון, יש מפונים מסדרות, אז הקמנו להם שם ספרייה, ו... אז גם זה, מבחינת...
הקמתם ספרייה בתוך ראשון?
הקמנו ספרייה, תרמנו את הספרים למלון שבו הם שוהים.
כן.
אבל אני באמת חייבת להגיד שהספריות התאוששו מאוד מאוד מהר בכל הארץ, וממש כבר בשבוע הראשון התחילו לקיים פעילויות הפגה.
אם זה בזום ואם זה מפגשים פיזיים.
אם זה בזום ואם זה מפגשים פיזיים.
כאמור בספריות, לא בגבול הדרומי ולא בגבול הצפוני, ששם הכל סגור.
לא, לא, לא. וגם, תראי, גם ביישובי המרכז, רק עכשיו התחילו להתיר את ההתכנסויות. אז החזרנו, אבל את יודעת, ככה במינונים נמוכים, בעיקר בשעות הבוקר, ואנשים באים, אנחנו רואים באמת את עצמה של אנשים למצוא איזה נקודת... עוגן או חיזוק.
נועה, שאלתי אותך מה את קוראת בימים האלה לנפש שלך?
כרגע אני קוראת את הספר של הילד צבטיצקי, אני מקווה שאני מבטאת את שמה נכון. הילד היא סופרת ישראלית, ממש מחלוצות הז'אנר של הרומן הרומנטי בישראל. היא נולדה בקיבוץ נירים, ובשבת האיומה של השביל לאוקטובר, אחיה נרצח, ואח אחר ואימא נחטפו לעזה. ובאמת היא, כמובן, כמו כל משפחות החטופים, במאבק מאוד מאוד קשה ומר להשיב את היקרים שלה. והחלטתי לקרוא ספר שלה, אולי כמחווה, אולי כהזדהות. והספר שאני קוראת כרגע זה גנבת החלומות. וזה באמת ספר שמדבר על בחורה תל אביבית שסיימה את נישואיה, התגרשה וחוזרת לגור בקיבוץ.
שבו היא נולדה.
בדרום הארץ.
שבו היא נולדה.
כן, קיבוץ שבו היא נולדה. בדרום הארץ. עכשיו ברור שזה כאילו נורא מתחבר להוויה של עכשיו. אז זהו, אני קוראת את הספר. זה האסקפיזם שלי. זה מה שגורם לי באמת ככה לשכוח לשעה קלה, אבל לא ממש, כי עדיין הספר מתרחש בקיבוץ בדרום הארץ.
אז בואי נשמע ממנו כמה שורות מפתיחת הסיפור. אנחנו חוזרים לסיפורים על לינה משותפת, שלא תמיד הילדים זוכרים אותם בטוב.
כן, יש הרבה עיסוק בספר בנושא של הלינה המשותפת בקיבוץ. אני הילדה הקטנה ששכבה עירה במיטה בגן, שרצתה את אימא שלה שמעולם לא באה. אני השובבה שטיפסה על עצים ונפלה ונחבלה ושמעה את הלשונות המצקצקות מאחורי גבה וגם בפניה. למה היא לא יכולה לעשות מה שאומרים לה? אני הילדה מהמקלחות המשותפות, שהתפשטה מול כולם עם כולם, שפשטה את הפרטיות שלה יחד עם הבגדים, שלא יכלה לחסות את הבושה כי הידיים שלה היו קטנות מדי והבושה גדולה מדי. אני החושך שכיסה את הקיבוץ והגשם שירטיב את המדרכות. אני כל עלה שנשר מהעץ. אני החיטה שצמחה והציבה ונקצרה. אני הפנסים שהאירו את השכונות, אבל לא גירשו את האפלה. אני צרכה שלא נשמעה ונאספה אל הרוח. אני עוד חוליה בשרשרת. עוד מספר שהודבק כסימן על הבגדים שהיו שייכים לי והיו שייכים לכולם. אני לא הייתי שייכת לאף אחד. אני הייתי שייכת לכולם. אני המקום הזה, והמקום הזה הוא אני.
גנבת החלומות, הספר הזה של איילת סבטיצקי, בעצם מתחיל עם הביקורת הזאת, אבל אחר כך הוא הולך לכל מיני מקומות ואוהב, כן. בחזה, אוהב את הקיבוץ.
אוהב את הקיבוץ, הזה... וגם מדבר על הזדמנות חדשה,
כן.
על אהבה בלתי אפשרית.
אני המקום תקווה. הזה, אני המקום הזה, והמקום הזה הוא אני. אולי זה נכון לאכול. לכולנו עכשיו בימים האלה.
בהחלט.
תודה רבה לך, נועה מיכאלי לוי.
תודה, ענת.
להתראות.
ביי.
אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום, רחל פרזמה מספריית קיבוץ דורות.
שלום.
אני תופסת אותך בביקור קצר בקיבוץ.
ובאת
לקחת ספרים... למלון שבו אתם שוהים.
נכון.
אז תספרי לי קצת מה לקחת.
אני לוקחת גם ספרי ילדים וגם ספרים למבוגרים שמבקשים ספרים מסוימים או שסומכים פשוט על הטעם שלי.
תספרי לי קצת מה יש לך בסקית. מה את מביאה לחברים המבוגרים היום?
עוד עסקית רגע בחוץ. מה שביקשו, אני מביאה פחות או יותר מה שמבקשים ממני. אז מה שביקשו ממני ספרים ברומנטיקה, כי הם לא רוצים יותר, לא רוצים שום ספר שנוגע למתח או רצח או דברים כאלה. משהו קל לקריאה ומשהו שיעשה להם קצת טוב.
תספרי לי קצת על הספרייה שלך בימים הטובים.
בימים הרגילים, כן. הספרייה עברה שינוי מאוד גדול מאז מלחמת צוק איתן. ואני הייתי בדעה כזאת שהספרייה היא לא צריכה להיות רק ספרייה, שבאים בשקט וקוראים סיפור, אלא שילבתי בספרייה גם פינת בובות, משחקי שולחן, גם לצייר. שילבתי עוד דברים, וגם פינת מחשב. כי לקחתי בחשבון שכשמשפחה באה לאחר הצהריים להיות בספרייה, אז יש לה ילדים בכל הגילאים. אז הילדים גם יכולים לשחק במחשב, גם לקרוא ספר, לעיין בספר. המבוגרים כן באים להחליף ספרים, שיחסית לתקופות קודמות הם היו פחות באים, אבל עכשיו באים יותר.
מה זאת אומרת עכשיו באים יותר?
אני כל הזמן מחדשת את הספרים, אז הם באים יותר וקוראים, באים יותר לקריאה.
כי עכשיו יש יותר ספרים חדשים יותר בשנים ספרים האחרונות מאשר בעבר?
בשנים האחרונות יש הרבה יותר, כמעט כל הספרים החדשים שיוצאים, אני קונה אותם, ואז אני מפרסמת את הספרים בדף של הקיבוץ, ואז הם באים, הם רואים את הספרים שאני מביאה, הם באים להחליף ספרים.
רחל, ביקשתי ממך לבחור ספר שחשוב לך גם בימים האלה לדבר עליו, ואת בוחרת בספר חברים בכל מיני צבעים של חנה גולדברג. אז תספרי לי עליו בבקשה, וגם תקראי קצת.
יש לי חבר חום, כמו שוקולד. כשאני עצובה, הוא תמיד כזה נחמד. נכון? שהוא ממני לגמרי אחר. אך על כזה חבר, איך אפשר לוותר? איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים. איזה כיף שיש כאלה חברים. יש לי חברה שלא שומעת צלילים. אנחנו מדברות בשפת הסימנים. נכון שהיא ממני לגמרי שונה, אבל היא חברה כזאת נפלאה. אני עושה שעות סיפור לילדים פעמיים בשבוע בימים רגילים.
כן.
בזמן האחרון בחרתי יותר ספרים, בשנה האחרונה אפשר להגיד, ספרים שיותר מדברים על מה שקורה אצלנו בחברה עם החרם שיש על ילדים בבית הספר ובגנים לפעמים קצת, ואז אני כבר מגיל צעיר מטמיעה בהם את הילד שהוא הקצת שונה, שהוא גם צריך לקבל אותו בכל חברה. לי זה מאוד חורה, כל המצב שקורה בארץ שלנו, עם הנושא של החרם החברתי, במיוחד כשעושים את זה על ילדים.
כן, אפשר להגיד שזה לא רק על ילדים שסובלים מזה כל כך. נכנסנו בכלל בשנה האחרונה לאיזה מצב של חרם, שגם כשגדולים, אם אתה לא חושב כמוני,
זה נכון.
מחרמים אחד את השני.
אני, מאחר ואני מתעסקת באמת עם ילדים, אז זה מאוד חשוב לי, וזה גם מאוד כואב, וילד גם לא יודע כל כך להתמודד עם חרם שעושים עליו. אנחנו מפתחים גם שיחה על הנושא, וזה מה שיפה עם הילדים. ואחר כך אני רואה שאחרי צהריים הם באים עם ההורים ומבקשים את הספר שקראתי.
רחל, מה שלומך? תאמרי לסיום בלי הספרייה שלך.
מאוד עצוב. אני באה לפה פעם בשבוע, אני עושה קצת אבק, מנקה, מסדרת ספרים, ומאוד עצוב כי הספרייה אצלנו היא לא רק לבוא ולספר ספר, זה גם מפגש חברתי בין ההורים, בין הילדים, ואת רואה שיש להם יותר עניין בספרים ממה שהיה לפני כמה שנים.
אז נאחל לכם, לכל הקהילה שלכם בדורות ולך, שתחזרו מהר הביתה ותחזרו מהר לספרייה שלך. תודה רבה.
אני ממש מודה לך. תודה רבה
לך, רחל פרזמה.
בבקשה.
מקיבוץ דורות, תודה. להתראות.
תודה.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית על הספריות הרבות הסגורות בימי המלחמה בדרום ובצפון. אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.